אנחנו בשמואל א' פרק ג', היו לנו הרבה שאלות, נכון? נכון? אני אגיד את השאלות. את קבוצות השאלות. א', זה לא לפי הסדר, אבל אני אגיד ככה. א', כתבנו את הרמב"ם בשני מקומות. וזה נראה כאילו הרמב"ם לא למד את הפרק שלנו, הוא כן למד את הפרק שלנו. משום שהרמב"ם אומר בשתי מקומות שונים, בשתי תצורות שונות, שנביא לא יכול להתבלבל אם הוא נביא או לא נביא. ההיגיון של זה, הרציונל של זה, שכשאלוקים מדבר איתי, כשאני מדבר איתך, תודה רבה, אז את שומעת קולות. יכול להיות שהקולות האלה בקרו מהגרון שלי, יכול להיות שהקולות האלה בקרו ממכשיר הקלטה, יכול להיות שמישהו אחר דיבר בקול דומה לשלי, נכון? אבל כשאלוקים מדבר איתך, את לא שומעת קולות, אומרת, מעניין מי אמר את אלוקים? מי אמר את המילים? את צביקה או אלוקים? זה לא עובד ככה. כשאלוקים מדבר איתך, את נפגשת עם האלוקות, את נהיית אינסופית, את נהיית קודש, את נהיית נשמה בשניות האלה. ולכן נביא אומר הרמב״ם, אם זוכות מעקדת יצחק, ככה הוא הוכיח. אין סיכוי בעולם שמישהו עובד עליו. אין סיכוי בעולם, מיליונית אחוז שאברהם שמע, קח את בנך, איך איתך, שרבת את יצחק ועליהו לעולה, והוא עשה את זה, אם הוא לא היה סגור עצמו באופן מוחלט, שזה נבואה. מאיפה באה הוודאות? הוודאות באה מזה שכשאני נביא, ככה הוא אומר, נכון, יש קריסה כזאת של הגוף. אני מרגיש שאני מפסיק להיות מי שהייתי, אני עובר למקום אחר, רוחני, רוחני. זו חוויה מסעירה, מטלטלת, נוראית. שהמשמעות שלה, אני לא בן אדם עכשיו, אני מלאך. בשניות האלה שאני מתנבא, אני מלאך. אמן ואמן. אבל אתם פותחות את הפרק שלנו, וזה לא נראה ככה, נכון? כי הפרק שלנו אלוקים קורא לשמואל, ושמואל חושב שזה אלי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אם שמואל חושב שזה אלי, אז זה נראה כאילו, כאילו לאלוקים ולאלי יש את אותו קול, נכון? כאילו אפשר להתבלבל. קיבלת שיחה מזה, קיבלת שיחה מזה, וטעית. זו קבוצת שאלות אחת, בסדר? קבוצת שאלות אחרת, שאיתה התעסקנו הרבה יותר זמן, זה מה הקטע של שמואל? שנניח שהפעם הראשונה הוא פספס. יש לנו חשדות גם על זה, אתם זוכרות? עוד מעט נעלה אותם. אבל אחרי פעם שנייה, פעם שלישית, די, נו, די. כי הוא חופר לאלי. זה לא יפה לעשות את זה לחברה שלה, נכון? די. והוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא מציק. זה לא חברה שלך, זה חברה שלך אל תציקי. זה תר אלוקים, נר אלוקים תר מחבא, זה לפנות בוקר. זה לא מהירים אנשים סתם, וזה לא חברה שלך, זה גדול הדור, זה סכם. זה מישהו שוכב שם כדי לשמור עליו, כדי לשרת אותו, לא כדי להפריע לו לישון כל הזמן. גם מהדיבור של שמואל העלינו חשדות, אני לא רוצה לשמש מילה חשדות, כי מילה לא יפה, בכל אופן נגיד את זה. הנני כי קראת לי, נו באמת, תמיד מישהו בא כי קראת לי, לא אומרים כי קראת לי. ששמואל כל פעם קראת לי, קראת לי, קראת לי, הוא בעצם אומר משהו, שמואל לא משקר, זה לא צריך להגיד, נכון? שמואל לא משקר, כשאני מחשד לא מניח שמואל משקר. אבל משהו גורם לשמואל, את המשהו הזה אני מחפש. זה התפקיד שלנו. משהו בשמואל, יש מקום בשמואל, איך נגיד את זה בזרות? יש מקום בשמואל שהוא לא בטוח שזה אלי. ככה זה נראה, נכון? הוא מתנהג כאילו הוא סגור במיליון אחוז שזה אלי. לא יכול להיות שזה לא אלי. אבל משהו, גם במילים, הנני כי קראת לי. למה אתה אומר לאלי שאלי קרא לך? הרי ברור שאלי לבד יודע שהוא קרא לך. זה יש איזה סדק צר שדרכו נראה לנו ששמואל מתחבד בשמואל. בהתנהגות לא רואים את זה. בהתנהגות לא רואים את זה? בהתנהגות גם רואים את זה, נכון? אתם זוכרות, עקבנו אחרי ההתנהגות. בפעם הראשונה הוא רץ, נכון? בפעם השנייה היו שתי הבדלים. הוא גם לא רץ, הוא הלך, זאת אומרת זה יותר קשה לו. הוא מדבר כאילו הוא נחרץ, אבל הוא לא רץ, הוא כבר הולך. והוא לא רק הולך כתוב ויקום. גם קודם הוא קם? כן, אז למה לא היה כתוב קודם? כי זה לא היה קשה לו, כי זה אף לו, כמו חמאה. בפעם השנייה הוא דורש כוח פנימי כזה, הוא קם, יש לו אנרגיה כדי לקום. לא קל. בפעם השלישית, אתם זוכרות מה היה כתוב בפעם השלישית? מה ההבדל בין פעם השנייה לפעם השלישית? איך? אני לא עושה לכם מבחן, אתם לא צריכות... להרגיש מלחמה. בפרשית לא כתוב היקום שמואל, כתוב היקום וילך, נכון? שמה הפשר של זה שלא כתוב את השם שלו? שהוא לא שם, הוא לא שם. הוא עושה את זה יותר טכני ופחות מזדהה עם הדבר הזה. וזאת אומרת שלפי ההתנהגות, לפי המילים שלו ובתכלס, אז הוא נעול על זה שאלי קרא לו, מה שכל באדם נורמלי יודע שהוא. אבל לפי ההבדל שהוא רץ והולך, ובסך הוא גם הולך יותר מהסס, אנחנו אמרנו שהמפתח נמצא במילה הנני. ארבע פעמים אומר שמואל לאלי הנני. הנני קראת לי, הנני קראת לי, הנני קראת לי. מה זה הנני? איפה מופיעה המילה הנני בתנ"ך? המילה הנני מופיעה כשהשם קורא לאברהם בעקדה. תסתכלו בראשית פרק כ"ב, בעקדה. כמה פעמים אברהם משתמש במילה הנני בעקדה? המילה הנני מופיעה גם בתחילת פרשת וישב. כשיעקב קורא ליוסף ושולח אותו אל אחד משכם. ויקרא יעקב ליוסף ויאמר אליו הנני. עכשיו בשתי המקומות האלה, אברהם אומר לי, איפה מופיעה את המילה הנני? בסנה. כבר דיברנו על הסנה. יש הרבה השוואות בין זה לבין הסנה. הסנה זה תחילת נבואת שמושה, פה זה תחילת נבואת שמואל. שמה הוא מדבר בקול של אמרם, ופה הוא מדבר בקול של אלי, נכון? יש עוד דמיון בינינו לבין הסנה? שבשניהם בסוף הוא קורא לו פעמיים, משה משה ויאמר הנני, ושמואל שמואל. שמואל אומר לאלוקים הנני, אצלנו? תקלו, בפעם הרביעית. דבר לי, הוא פתאום לא אומר הנני. כשהוא בא לאלי, הוא אומר הנני. כשהוא אומר להשם, הוא גם לא אומר לדבר השם בשביל להבין. למי שמואל אומר דבר כי שומע עבדיך? בפעם האחרונה, מה כתוב שם בפסוק? בפעם האחרונה, כשאלי אמר לו, הלו, זה לא אני, זה אלוקים. אז למי שמואל אומר דבר כי שומע עבדיך? תקלו. אל השם כתוב. הוא אומר, הנני כי קראת לי, דבר כי שומע עבדיך? לא, הוא לא אומר, קראת לי הפעם. למה אני שואל כזאת שאלה? מה יכול להיות בכלל הפירוש? רק השם. בואו נפתח. והיה אם נקראך אליו, ואמרת, דבר השם כי שומע עבדיך. כך אלי אמר לשמואל, להגיד, דבר השם כי שומע עבדיך. שמואל הקשיב לאלי, הוא אמר לו מה ש... הוא אמר להשם מה שאלי אמר להגיד. הסתכלו, פסוק ת' וי'. אלי מבין שזה נבואה, אז הוא מדריך את שמואל איך לענות. שמואל עשה מה שאלי אמר לו? מה לו? הוא לא אמר השם. את כבר מתרצת, קודם כל נשים לב לעובדה, בסדר? שאלי אמר לו, תגיד, דבר השם, במקום להגיד, במקום לעשות, גם הפעם הוא אומר, דבר כי שומע עבדיך. הוא הוריד את המילה השם, זה משונה, נכון? למה הוריד את המילה השם? זה שאלה, את רוצה עכשיו לתרץ אותה, כן. אולי מה? הוא לא בטוח? הוא חושב שזה לא השם. אז מי זה? אז מי זה?
הוא לא יודע.
אולי הוא לא יודע, הוא לא בטוח שזה השם. אומרים לו תגיד השם, הוא לא אומר השם. אז אולי הוא חושב שזה לא השם גם הפעם. אז מי זה? אז מי זה יכול להיות אם לא השם? מי שעושה צחוקים מעבר לאוהל? לא נראה, נכון? זה יכול להיות שתי אפשרויות, רואים את זה שמואל שזה שתי אפשרויות. הוא תמיד היה בטוח שמי זה? אלי. אלי אומר לו לא, שמואל מאמין לאלי שזה לא הוא? בוא נשאל ככה. בוא נעשה הפוך. יכול להיות ששמואל לא מאמין לאלי שזה לא הוא? יכול להיות. מי שקוראת לך ואומרת לו, את באה עוד פעם. יכול, אולי, אני לא חושב שזה התירוץ, אבל אולי. ואם שמואל לא מאמין שזה לא הוא, אז למי הוא אומר דבר כי שומע עבדיך? למי הוא אומר את זה? לאלי אולי, נכון? עוד שגם הפעם הרביעית הוא אומר, דבר כי שומע עבדיך? יש מצב? אולי. שמואל הוא עבד של אלי? למה הוא אומר שומע עבדיך? הוא עבד שלו? נראה לכם שהוא עבד שלו? מה? אני לא מצליח לשמוע. הוא עוזר שלו. מה זה עבדך? עבדך אומרים רק אם אני עבד שלך, אני אומר עבדך. רק אם מישהו קנה אותי לעבדות רק אז אני אומר לדבר בשביל עבדך. כן. תגיד, דבר אשר, שמונה, נתן הוראות, הוראות. נתן לו דברים מאוד ברורים להגיד. אתם זוכרות באמת, דבר השם כי שומע עד חמש מילים, נפלה לו מילה אחת בטעות. יש פה משהו מאוד מוזר, משהו מאוד מוזר שנראה ששמואל יודע שזה לא אלי. בכל אופן הוא עושה, כאילו, כאילו זה לא יכול שהוא עושה כאילו. ואנחנו דיברנו הפעם שעברה על הפסוק הראשון. אתם זוכרות את הפסוק הראשון? ויקרא השם לשמואל ויאמר, הנה אני. הפעם הראשונה הוא לא רץ אל אלי, והוא לא אמר דבר כי שומע עבדיך. בפעם הראשונה אלוקים קרא לו ואומר הנה אני, ורק אחרי זה בפסוק הבא הוא רץ אל אלי. יש הבדל, בפעם הראשונה יש שתי תשובות של שמואל, אתם שמות לב? שמתם לב, נכון? בפעם הראשונה הוא פעמיים, בפעם הראשונה הוא קודם כל אומר הנה אני, לא אומרים למי אומר, ואז הוא רץ ומתחיל עם הסריה הזאת, שזה אלי. אבל יכול להיות שבפעם הראשונה הוא ידע שזה לא אלי. מה זה הנני? הנני כתוב בסנה, הנני כתוב בהשם אומר למשה אומר הנני. מה זה הנני? יש פה מישהי בראשית עם רשי? בראשית עם רשי, אין לכם? חמישה חמישה תורה עם רשי, אין לכם פה? ממש כזה, רגיל, פשוט. אם לא, אני צריך להגיד בעל פה, אבל עדיף ש... לא רוצה לקרוא לבד?
מסתדר.
מסתדר בלי לקרוא את זה. אבל אני יודע בעל פה, אני לא צריך שתביאו לי. זה לא ארוך. הנה אני אומר רעש, יש לך? כף ב' נניבי, כף ב' זה עקדה.
כך היא אני אדם של
חסידים,
של חסידים, לשון הנבאו
ולשון פינים. ככה רש"י אומר, הנני, ויאמר השם על אברהם, ואברהם אברהם, גם שם כתוב פעמיים, ויאמר הנני. אז מה זה הנני רש"י מסביר? כך היא עמייתם של חסידים. הנני לשון ענווה, הנני לשון?
זימון.
מה זה זימון? הנני, ככה עונים חסידים. כשקוראים לחסידים, את רוצה להיות חסידה? שיקראו לך, תגידי הנני. שאלה מי יקרא לך. אבל כשאלוקים יקרא לך, אומר רש"י, חסידים אומרים הנני. הנני, ככה הם אומרים. מה זה הנני? קודם כל הוא מודיע לנו, כלל כזה. אחרי זה הוא מסביר. הנני זה לשון ענווה והנני לשון זימון. מי שאומר הנני הוא ענב, למה מי שאומר הנני הוא ענב? מה זה מי שאומר במילה את נהיה ענב? אם גאוותן יגיד הנני אז הוא יהיה ענב, הוא יהיה חסיד, מה פתאום? איפה כתוב הכל? זה לא כלל, זה לבד קורה לחסידים. לשון ענווה ולשון זימון. זימון זה כמו הנני מוכן ומזומן, אני מחובר לזה. פרק ל"ז, מי קרא שם? פרק ל"ז כשיעקב שולח את יוסף, גם את זין י' ג'
לשון הנאווה הוא זבזות, מסתרץ במצוות אביב, ואף על פי שהיה יודע בהכרח שסונאים
אותו. אף על פי שהיה יודע בהכרח שסונאים אותו. כתוב, ישנאו אחתו אחיו ולא יכלו לדברו לשלום, ויעקב שולח אותו, ואין שם משטרה, ואתם יודעות איך זה נגמר בסוף. ובכל אופן, מה הוא אומר? הנני. ידע בהכרח שסונאים אותו, אמר הנני. הוא הולך אל תוך הסכנה, והוא אומר הנני, הנני זה לשון הנאווה וזריזות. פה נוסף זריזות. למה הנני זה חסידים? למה הנני זה ענווה, זריזות? זה מאיפה זה בא? אז התחלנו לדבר על זה פעם שעברה, נכון? יש ארבעה פעמים את המילה הנני בפרק שלנו. אבל יש הבדל גדול מאוד פעם ראשונה לשלושת הפעמים הבאות. יש? זוכות בניקוד. הנני הראשון זה הנון הראשונה עם צרה ודגש. כל הפעמים באות זה הנני. הנני. כל מה שרשי אומר שם זה למילה הנני, לא המילה הנני. מה ההבדל בין הנני להנני? אז הסברנו. למה יש דגש בנון של הנני? כי המילה הנני זה הלחמה של שתי מילים. המילים הם הנה אני. חיברנו את הנה אני למילה אחת, אז נפל ה-A, נפל ה-א', אז תשלום ל-A ול-א' זה בדגש, דגש משלים, וצרה במקום שבא. בסדר, הצרה בא מהנה אני. אז מה ההבדל בין הנני להנני? מה ההבדל? תגידו אתם, הנה אני לבין הנני. כשמישהו מבקש ממך משהו, את אומרת הנני, מוכנה ומזומנת, את מתכוונת לדבר אחד. כשמישהו מבקש ממך משהו, את אומרת הנה אני, את מתכוונת לדבר אחר. מה ההבדלים ביניהם? בואו נתחיל מה זה הנני. מה זה הנני? קוראים ואת אומרת הנני. למה את מתכוונת? מה? את פה. ומה את עושה פה? איך בכל? אני חושב שאני פה זה אולי הנני. אז בואו נחכה קצת עם זה. מה זה הנני? תגידו עוד אפשרויות, נסדר אותה. הנני זה אני איתך. אני צריך שמישהי תעשה כך, הנני, אני הולכת על זה. צריך משהו, אז מה? אז כמו טרומפדון, נכון? צריך גלגל, אני גלגל. צריך מסמר, אני מסמר. הנני זה מי שמתגייס למשימה. הנני זה קול אומר קרא ואומר מה יקרא. יש קול ומי שמחליטה לשמוע את הקול. יש כאלה שעסוקות בארוחת בוקר, יש כאלה שעסוקות בקריירה שלהם, יש כאלה שעסוקות בשם היפות וכואב להם הרגל ועכשיו הם מצוננות. ויש כאלה ששומרות שצריך אותן, אז הם אומרות הנני, הנני. מה יקרה לי? לא יודעת מה יקרה לי. אני לא עסוקה בעצמי. הנני פירושו של דבר, אני פה ניקח על ישך לשירותכם. האומה קוראת לך. התורה קוראת לך, אלוקים קורא לך, הגאולה קוראת לך. יש פה בעיה, אז אני שם. למה? ככה. כי יש דברים יותר חשובים ממני. כי אני לא מרכז ההוויה. כי אני שייכת לדברים הרבה יותר גדולים ונשגבים. ולכן, אם יש משימה, אז מישהו בא. עם ישראל הרימו הרבה פעמים את הדגל. ברוך השם, תמיד היו אנשים ששמרו, אף אחד לא הכריח אותם. הם שמרו ובאו, והצטרפו למשימה, נסרו את שם. אין לו כאילו. שמר עליהם, לפעמים זה נגמר קשה, אבל הם רואים עניני. אנחנו פה היום בזכות אין סוף שיירות של אנשים שאמרו עניינים מוכן וזומן, כשזה התאים להם, כשזה לא התאים להם. יש כאלה שבחרו להגיד, אני לא פה מצטערת. אני עסוקה עכשיו. אני צריכה לדגן חביתה עם בצלי. שמישהי אחרת תעשה את זה. יש כאלה שבמקום להגיד הנה אני, אומרים הנה זאת, יש להם הרבה רעיונות, מי יכולה לעשות את זה. אז זה הנני. מה זה הנני? הנני זה גובה אחר לגמרי. הנני זה גובה אחר לגמרי. אלוקים קורא לאברהם, ומה הוא הולך להגיד לו? קח את בנך. יתך איתך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה על אחד הערים שומן. הוא הולך להגיד לו את הדבר הכי נורא והיום שיכול להיות. הכי נורא והיום. אלוקים קורא לאברהם, ואלוקים קורא גם לך לפעמים. הוא אפילו קורא לי לפעמים. ולפעמים מה שהוא אומר זה נחמד, אם מה שהוא אומר זה קשה, לפעמים מה שהוא אומר זה עוד יותר קשה. לפעמים, לא תמיד זה מצחיק. כשהוא קרא לאברהם בעקדה, זה לא היה מצחיק. אבל איך חסידים עונים? ככה רשם. חסידים לא אומרים ענייני. כל הכבוד למי שאומר ענייני. חסידים אומרים, הנה אני. מה זה הנה אני? תגידו אתם מה ההבדל בין ענייני להנה אני. אני חושב, הנני, פירושו של דבר, אני מוחקת את עצמי ועסוקה במה שבמשימה. אני מבטא את עצמי ועסוקה במשימה. מה זה הנה אני? זה בדיוק הפוך, נכון? מה זה הנה אני? הנה אני, זה אני, זה אני. אני למשימה הזאת חיכיתי כל החיים. אני לא מבטלת את עצמי, אני עפה על זה. אני שומעת קול שמאוד קשה לשמוע אותו. מאוד, לפעמים. הוא יבקש ממני מחירים מאוד מאוד, אבל זה אני, זה אני. ענייני זה כאילו אני עוזבת את האגו ואני עסוקה בך. יש דברים יותר חשובים מהאגו שלי. אגו, אנחנו אומרים בעברית אגו, אני. יש אגו שמפריע. אבל ענייני זה חסידים. חסידים זה לא כאלה שמסכימים לעשות מצוות. חסידים זה כאלה שזה החיים שלהם. החיים שלהם. הם לא עושים טובה וטוב, אין אף אחד, בסדר, אני אעשה את זה. כל הכבוד לך, לא, במקום אחר. הנני לשון ענווה, הנני לשון זריזות, מה זה זריזות? זה לא כמה מהיר רצה, זה החיים שלי, זה החיים שלי. אלוקים קורא לך, ואת לא שומעת שום דבר אחר. אולי הבריטים יעלו אותך לגרדום, ואולי תמותי מקדחת, ואולי תשאלי מחירים כבדים, ואולי לא יהיה פשוט, אבל זה אני! אני לא עושה טובה. אני לא אידיאליסטית שעכשיו מסכימה לעשות טובה. זה החיים שלי. שמישהו מתמכר לאיזה חפץ פנימי של הטבה, של מעלה גדולה, אבל הוא מתמכר לזה. הוא לא עושה את זה כי הוא קרא באיזה ספר שזה חשוב, או כמישהו אמר לו. הוא עושה את זה כי הוא לא יכול אחר. הוא עושה את זה כי זה נהפך להיות החיים שלו. הוא עושה את זה, את שומעת קול, זה לא קל. לא תמיד זה קל בכלל. אבל הקול הזה, זה הקול שאת מרגישה שלמענו נולדת, שזה טעם החיים שלך. יהיה רק כן, יכול להיות, יכול להיות. אלה שבזכותם הגענו עד הלום. יש הרבה אנשים שפיתחו אפליקציות, יש הרבה אנשים שקנו דירה עם דו מפלסית, ויש אנשים שהחליפו את הרכב שלהם, ויש אנשים שיש להם ג'וב מאוד טוב, ויש אנשים שיש להם משרות טובות בבנק ישראל, והם בסדר גמור כל האנשים האלה, אבל לא בזכותם הגענו לפה. אנחנו הגענו לאיפה שהגענו, יש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו חברון, ויש לנו תורה. וגם אנשים שמרו ענייני. וגם אנשים ששמרו קול, בכל דור ובכל פעם, יש שליחות אחרת. ויש אנשים מקסימים שמרו ענייני, ומוכנים לוותר על הכל ולעשות מה שאתה רוצה, ויש אנשים יותר גדולים, שאמרו, אנחנו לא מוותרים, זה החיים שלנו. זה החיים שלנו. זה לא מדרגה פשוטה, לא כל אחד ודרך אחד יכולים להגיע אליה. אבל ככה היא נהלתם של חסידים. חסידים הם מסיעת שרים, ככה הוא מבדיל. חסידים זה אנשים שמאוהבים באידיאלים האלה. זה מה שמדבר על זה. זה מה שעושה להם טוב, זה מה שעושה להם רע. זה. רגע, מה עם מסכורת? כן, צריך לדאוג למסכורת, בטח. מה מדליק להם את העיניים? מה מזיז אותם? מה מניע אותם לפעולה? מה מרומם אותם? מה מאיר אותם? מתי הם הולכים לישון שמחים? מתי הם הולכים לישון עצובים? לפי המשימה הזאת. הנה אני זה משהו אחר, אם אני מצליח להסביר, אני מקדם. הנה אני זה לא, אני שם את עצמי בצד. אני והמשימה הזאת, אותו דבר. אני והשליחות. איך זה יכול להיות אברהם? הרי השליחות הזאת זה הדבר הכי נורא, ישיעה מאוד גדולה. אבל אני שם. אברהם יודע מההתחלה שעקדת יצחק זה הרגע הכי גדול בחיים שלו. הוא לא מבין את זה, הוא לא יכול להבין. אבל ברור לו שזה הרגע הגדול בחיים שלי. זה הרגע המאושר, אבל זה נורא קשה. אני באמת לא יכול להבין. אבל הוא מאמין, הוא מחובר לאלוקים. וכשיוסף אומר ליעקב הנני, הוא אומר, אבא, אני לא מסכים למענך למחוק את עצמי. אני לא מחוק את עצמי, אבא, אני מחובר אליך, אני מחובר לאלוקים, אני שמה. בלי להבין, זה יותר גדול מכל הבנה. אם אלוקים קורא לך, איך אלוקים קורא לך? אולי תזכי וזה יהיה דיירקט, אולי. אמן, אם מישהי פה תהיה נביאה. יש, אני מלמד בשיעור באפרת, יש מרד שקוראים לנביאה, שם קודם. יש להורים של האומץ. אבל גם לה יש. נביאה מרים קוראים לה. נביאה קוראית לעצמה. הנביאה מרים, זה היה עוד יותר אומץ. עד כדי כך. חלומות. אז זה לא קל, זה לא קל. אלוקים לא מבקש בחיתורים קלים, זה בטוח. תורה היא מאוד מאוד נחמדה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הנחמדים מזהב ומפז רע, אבל אלפי מי קשה. אנחנו לא מדברים שם תורה, אנחנו מדברים יותר מזה, אנחנו מדברים על שליחויות מיוחדות וקריאה. להרים דגל, להרים קומה, לפעול עם אל, לצאת ליש עמו. אז זה קשה, עשיתם את זה פעם? זה קשה. אולי אתם לא יכולות להפסיק אחרי שהתחלתם, אבל זה... אין לך פנסיה בגלל זה, בסדר? לא זה מה שידאג לך לחשבון הבנק בדרך כלל. יכול להיות שלא יגידו לך תודה רבה, יש מצב. בהחלט יש מצב. חודש בהתחלה יהיה קשה, כן? בטח שיש. בהר הרצל נמצאים הרבה חבר'ה שאמרו ממני. לצערנו הרב. זה לא תמיד ייגמר נחמד, כמו שעיני בשר מבינים. אבל הנה אני אומר רש"י, זה עניינתם של חסידים. כשאלוקים קורא לך, אם זה באוזניים ממש זה יפה, אבל לפעמים הוא קורא לך. כתוב בפרקי אבות, בכל יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום. ומי שומע את זה? מי שומעת את זה? מי שבוחרת לשמוע את זה. מי שלא רוצה, יכולה לשמוע משהו אחר. יש קולות, המדרש אומר, שהולכים מסוף העולם ועד סופם, ואין אדם שומעם. יש דברים כאלה שיוצרים זעזוע עמוק במציאות, והאוזניים שלך לא שומעות, אלא אם כן את מחליטה לשמוע, כן. אלוקים מדבר. אלוקים מדבר, פעם שמעתי מאדם גדול שאומר שמאז שנחרב בית המקדש, אז פסקה נבואה וניתנה לתמודות לנבואה, נכון? אבל אלוקים לא הפסיק לדבר איתנו. נבואה פסקה, והוא לא הפסיק לדבר איתנו. זה היה מאוד נחמד בזמן הנבואה, כי אז נביא ידע להגיד לך במילים מאוד ברורות מה אלוקים רוצה. אבל הוא עדיין רוצה ממך משהו, אחרת לא יתקדם. הוא זקוק לך. ואם נצליח לשמוע מה אלוקים רוצה, לפעמים זה יהיה קשה, לפעמים זה יהיה מאוד קשה. אבל מי שאומר הנני, זה לא המילה, נכון? זה לא המילה, זה המשמעות של המילה. הנני זה אלוקים. אתה מבין טוב מאוד למה בחרת לדבר איתי. אני שם. אני שם. יהיה לך קשה בעד שלי, כך הוא אומר אלוקים. בואי תחטפי. זה החיים שלי, מה אני אעשה? כמו כל אהבה, אתם יודעות. אהבה לפעמים זה קשה. מים רבים לא יחבו את האהבה ונערות לא ישטפוה. מה זה המים הרבים והנערות האלו? יש כאלה, ככה כתוב בשיר השירים. אהבה זה לא רק רומנטי, אתם יודעות, זה פי אלף יותר גדול מרומנטיקה. מאוד יפה רומנטיקה, אבל אהבה היא לאין ערך. אז יש מצב באהבה, יש מצב שהורים אוהבים את הבת שלהם בגיל 16 והיא מנסה לשפוך הרבה מים כדי לחבות את זה? יש. עם כל מיני צורות התנהגות שלה. אבל זה לא יעזור לה. הם אוהבים אותה. אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אין מצב, ככה זה. בשביל אהבה מוכנים לשלם מחירים כבדים וחושבים שזה בחינם. חושבים שיעבוד ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים ויעלותו אותה. ומה זה לא מבחין? ואי בעיניו כן ממחדים באהבתו אותה. אז, כששומעים את אלוקים, אומרים לי, הנה, אפשר להגיד בשפתיים, בעיקר בלב, נכון? אז בואו נחזור לפרק שלנו. מה קרה שם? שהקדוש ברוך הוא בא לשמואל, וקורא לו שמואל, מה שמואל עונה לו? הנה אני. הנה אני, פסוק דבי קרא שם שמואל, ואומר, הנה אני. ואז מה השם היה צריך להגיד? את הנבואה. מה הנבואה זה פחות חשוב, נכון? עצם מאמרת הנבואה הרבה יותר גדול מתוכן הנבואה. אז השמואל שומע את השם, מה קורה לשמואל כשהוא שומע את השם? מה קורה לו? מה שקורה לנביא, נכון? הוא נהיה, הוא מתרגש, הוא עובר סערה רוחנית גדולה מאוד. הוא מזועזע, הוא מרגיש שהוא לא סתם. במקום אחר לגמרי. והוא אומר, הנני! ופתאום קורה איזה משהו מוזר. פתאום הוא רץ לשמואל ואומר, הנה לי, קראת לי. איך אני הייתי אומר את זה בעברית שלי? מה זה הנני כי קראת לי? אני הייתי אומר, נשמע לכם קצת מוזר, אבל תנו לי סיכוי. שמואל אומר לאלי, במילים שלי, לא במילים שלו. אלי, תעשה טובה ותגיד שאתה קראת לי. בבקשה, אני מתחנן. הוא לא יכול להגיד את זה, נכון? אבל זה מה שהוא היה כל כך רוצה. הרי מה? זה קשה לו. הוא כאילו מבועל מהנבואה, נכון? שמעת הנבואה, ענה לה, ואז הוא רץ. מה? הוא רץ? מה? הוא יכול לרוץ מה והוא יכול לרוץ אל. נכון? איפה את רצה ממקום מסוים שאת לא רוצה להיות בו? לפעמים את רצה אל מקום מסוים שאת רוצה להיות בו. מאיפה רץ שמואל? מה, הוא לא רוצה את הנבואה? נבואה לא באה בלי כוונה. לא מישהו התנגש בקיר פתאום מי הנביא. כל החיים שלו הוא חתר להגיע ליעד הזה. בדיוק הוא מגיע, זה לא רק מאפיין אותו, אתם יודעים, הרבה נביאים, אנחנו רואים בתנ"ך, שעבדו קשה כדי להיות נביאים, ומה קרה כשהם יהיו נביאים? התחילו לברוח. מכירות דברים כאלה? מה למשל? יונה זה הקלאסי. יונה את כל החיים שלו מסר כדי לשמוע את דבר השם. וכשסוף סוף השם הולך לנבא, אז הוא עושה הכל כדי לברוח. ממה שהוא כל כך רצה. אבל זה לא כיונה. זה גם משה רבינו ש80 שנה רצה להיות נביא, וכשהשם קורא לו בסנה, אז הוא מתחיל לתרץ תירוצים למה הוא לא הולך. וזה יחזקאל. ויש הרבה. משהו מוזר כזה. אנחנו מסתכלים פה, לא במקרים אחרים. מה גרם לשמואל לפחד מהנבואה? למה שמואל רוצה? הוא נורא רוצה שמי שקרא לו יהיה אלי ולא אלוקים, נכון? נכון? ככה זה נראה. בלי להיות פסיכולוגים של שמואל. זה מאוד נראה שהוא ענה כמו שצריך לענות, ואז פתאום הוא קורה משהו, וזה מה שכל כך מאוד כמעט משהו זה שקורה. הוא אומר אלי, אלי! בבקשה תגיד, זה אתה. זה בתת מודעה שלו, אתם מבינות, זה לא באמת. במודע הוא אומר, אלי בטח אתה קראת לו. משהו לא בתת מודע, בסף מודע. בין המודע לתת מודע. מה זה המשהו הזה? המשהו הזה כתוב פה בפסוק א' בפרק שלנו. מי רוצה לקרוא, מי מסכימה, אף אחד לא רוצה לקרוא את פסוק א' פרק ג'. תודה. את קורא את הכל? את הדועזת? את אומרת ענייני? כן.
וענה שמואל משרת את השם לפני אלי, ובה השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרח.
תודה. זה החלק הקל, התנועה זה הרי קל. עכשיו מי מסכימה להסביר מה כתוב? את החצי הראשון של הפסוק. את החצי השני כבר הסברתי. דבר השם זה נבואה יקר, נדיר מאוד. אין חזון, חזון זוהה, כמעט לא רואים נבואות. מאוד שנים. מי רוצה להסביר, מי מסכימה להסביר את החצי הראשון של הפסוק? והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. מה פירוש המילים?
הוא משרת את השם, אבל
הכל כאילו... הוא משרת את השם לפני אלי, מה זה
לפני
אלי? כאילו הכל מהכוח שלי, הכל... את מנסה לא לתרץ משהו, נכון? קשה לך משהו, ולכן את מנסה... מה קשה לך? איך משרתים את השם לפני אלי, נכון? כשאלי רואה אותו, הוא משרת את השם, כשאלי לא רואה אותו, אז הוא מקלין ראש? זה לא הפשט, נכון? והנער שמואל שוטף כלים לפני הכיור, זה אתם מבינות? תחליפו את הכיור ב... אלוקים, לא זה מסופר. תחליפו את ה... את אלי. מה כמו שמשרת את השם לפני אלי? את כמו מתאמצת. אבל המילים משונות, נכון? תנסו לקרוא את התנ"ך כאילו אתם רוצות להבין, בסדר? לא בערך. אני לא מבינה מה כתוב פה. את לא צריכה להיות רבנית גדולה, סתם תרצי להבין. תרצי להבין. תרצי להבין כמו סיפור. אם זה יהיה כתוב בסיפור, תגיד אני לא מבינה. מה הפירוש שהוא משרת את השם? הוא תמיד משרת את השם, לא כשהוא לפני אלי. אז את רוצה להסביר, יש לך תירוץ. כן, מה התירוץ? מה את קודם?
כן, שזה כאילו הכל מהכוח של אלי.
מהכוח של אלי. לפני אלי, לא הכוונה שהוא לפני אלי. הכוונה שכל היכולת של שמואל לשרת את השם, זה בגלל שהוא תמיד של אלי. ומכנה הוא לא קיבל קצת? קודם כל זה תירוץ מאוד יפה. אתה רוצה להחביא? מים. וי מוזר. לא, באמת תירוץ. את גם דילגת, לפני שאמרת קושייה, כבר אמרת תירוץ. בפרק הקודם, בפסוק י"א, מיד אחרי שירת חנה. ואיכל קנה רמת על ביתו, את זה אתם מבינות? כן? גם זה קצת, מה זה על ביתו? אל ביתו, אבל נעזור את זה. והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן, מה הכוונה?
לא
היה התחלה, הוא עמד מול אלי ואלי בבחותו, ואז בפרק
שלנו, אז
הוא שמח על אלי שהוא
מאחוריו.
כאילו, שמואל מתקדם כבר בעצמו, אבל תמיד היה לו את אלי שיתמוך הוא מאחור. יש לך פנקס?
כן.
אתה יודע פנקסים? פנקסים. קבצים, קבצים. איזה קובץ הקבם? בואו נגיד לה. תכתבי את זה בפנקס שלך. שווה לשמוע את זה. זאת אומרת, משרת השם לפני אלי, הוא תמיד בטוח שאני מאחר. גם כשהוא לא מאחר. גם כשהוא לא מאחר, הוא מרגיש כאילו מאחוריו. למה הוא צריך אותו מאחוריו? שיהיו מפה,
אז שיהיה מישהו
שיהיה מישהו שומר עליו. הוא מרגיש שיהיה מישהו שומר עליו. אז זה את מסבירה את אותו פסוק בפרק שלנו. פה בפרק ב' כתוב קצת אחרת, נכון? לא כתוב לפני, כתוב את השם, את פני אלי הכהן. תחשבו שאתם לא יודעות מה זה השם, אתם לא יודעות כלום, מה כתוב פה, בסדר? תחשבו שאתם קוראות את זה בפעם הראשונה. מה כתוב פה? בעברית, בלי הסברים, בלי תירוצים. בכל? שהשם זה אלי, נכון? ורותי הלכה למדרשה בקריאת ארבע, מדרשת שירת חברון. כך כתוב פה, נכון? את השם את פני אלי, זה קוראים, איך קוראים לזה בעברית? פסוקית תמורה, ככה זה נראה, נכון? זה לא הגיוני. זה שטויות. השם ואלי זה לא... אבל כאילו ככה כתוב פה? כאילו? עכשיו בואו נתרץ. את אמרת. לפני אלי, מהכוח של אלי. את אמרת לפני אלי, הוא מרגיש שאלי מאחורת. זה יש פסוק ואתה מתרצות, תרוצים מאוד יפים. אבל בואו לפני שנתרץ, פסוק י' א'. מענה השמונה משרת את השם, את השם, את פני אלי הכהן. זה נשמע כאילו אלי הכהן זה השם. אלי הכהן זה השם? ממש לא! אז אולי רשי. יש מישהי עם רשי? שמואל, שמואל עם רשי. לא, לא, נשמר אותך, הלכת כבר. שמואל אמרה שיש רק ב... פה אני חושב. אני אחסוך לך את זה?
כן.
הצילו, אה? אני לא יודע מה היה קורה. חז"ל אומרים ככה, רש"י מביא את זה. מכאן, שכל המשמש למדי חכמים כאילו שימש בני שכינה. שמעתם את זה פעם, את המדרש הזה? מכאן, כל המשרת למדי החכמים כאילו שרת בני שכינה. את מי אלי, את מי שמואל שרת? את אלי. את אלי. איך הוא שרת את אלי? איך? הוא עזר לו! הוא לא הרגיש טוב, אז הוא הביא לו תה. והוא הביא לו עוד צמיחה. והוא תמך בו, הוא היה מבוגר מאוד זקן, הוא עזר לו כל הזמן, הוא היה לפניו כל הזמן. אבל כל המשרת נהיה תלמידי החיים כמשרת שכינה. משרת נהיה שכינה. את יודע מה זה משרת נהיה שכינה? משהו טוב, אני לא יודע בך מה זה, לצערי הרב. משרת נהיה שכינה זה וואו, נפגש עם אלוקים. מי שנפגש עם אלוקים איזה כיף לו, אבל מי שנפגש עם תלמידי החיים, לא סתם, משקיע בהם הרבה, הם צריכים להיות תלמידי החיים אמיתיים, לא כל מי ש... קוראים לו רב, זה יקרה בו. אבל מי שמשרת נהיה תלמידי חיים, כאילו, כאילו, את חושבת שסתם, בסדר? את חושבת שסתם. הגיע איזה רב זקן וכאב לו הראש, ואת הכנת לו כוס תה ונתת לו אקמול, את חושבת שסתם עזרת לתלמיד חכם. ואת אומרת, לא נכון, את לא מבינה. זה כאילו עזרת עכשיו לאלוקים. וואו. יו, הבאתי לו אקמול ותה, ויו, כאילו עזרתי לאלוקים, נכון? ככה חז"ל אומרים, מאיפה חז"ל יודעים את זה? מאיפה חז"ל יודעים את זה? אדם נורמלי, ממש חינם, בסדר, הכנתי. נניח הרב קוק, אומר פה, ממש קר לי, יש אולי איזה סוודר מי יודע? קח את הסוודר שלי, נכון? אחרי זה תשמרו את זה. לא תחפשו אותו בטח. טוב, הרב קוק במצבו הגופני של עכשיו פחות. אבל בעיקרון, בדוגמה. אז את אומרת, יו, איזה זכות, אני הכנתי לרב זצ"ל. טוב, זצ"ל זה לא הולך, אבל תבין את הרעיון. הכנתי לו ארוחת צהריים, יו, ובזכותי הוא אמר איזה אוכל טעים, עכשיו יש לי כוח ללמוד תורה, יו. זה מאוד מרגש, אבל פה הגמרא אומרת לך, לא, 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 את מתפספסת. את כאילו הכנת לאלוקים ארוחת צהריים, מה, זה לא, בסדר, זה לא הגיוני, אבל כאילו. בסדר? יש בזה משהו כאילו שירתת את אלוקים. שזה לא יאומן, זה לא יכול להיות, זה לא... אבל ככה חז"ל אמרו. מאיפה חז"ל ידעו את זה? מאיפה חז"ל יודעים את זה? מפה, מה הכוונה מפה? מאיפה חז"ל ידעו את זה? מהפסוק הזה, מאיפה חז"ל ידעו את זה? מי גילה לחז"ל שמי שמשרת נטע לפני חמים הוא משרת לשנה? מי? הפסוק שלנו, נכון? מה כתוב הפסוק שלנו? מי גילה את זה לעולם? מי? תראו, זה קצת יהיה... קשה להבנה, בסדר? זה יהיה קשה להקל את זה. אני אצטרך ענווה בשביל להאמין לחז"ל. מי גילה לחז"ל שמשרת נטע על דרך חיים כמשרת שכינה? מי? הפסוק הזה. מי? שמואל. מאיפה אנחנו יודעים? מאיפה משמואל? שמה? שמה היה לשמואל? את מי שמואל שרת? את אלי. ואת מי הוא שרת שהוא שרת את אלי? את השם. מה הכוונה? זה קורה לכל מי שמשרת נטע על דרך חיים, והוא לא יודע. מי שמשרת תניח, אני לא יודע שהוא משרת שכינה. הוא אומר, יואו, אני שרתי את הרבי. נכון? הרבי מ... לא יודע איזה רבי, הרבי מגור, אני... חסידים רבים, מי יקנה לרבי את האתרוג, בסדר? למה? כי כתוב שמי שקנה לרבי את האתרוג, כאילו קנה לאלוקים את האתרוג. אבל מי גילה לנו את זה? שמואל. זאת אומרת, מאיפה שמואל יודע את זה? מה שמואל יודע? מה זה אומר על שמואל בתכלס? מה זה אומר על שמואל בתכלס, הפסוק? זה קצת גבוה, לא עמוק, אבל מפחיד. שכששמואל דיבר עם אלי, הוא הרגיש כאילו, כאילו הוא מדבר עם אלוקים. זו הייתה החוויה שלו. זו הייתה החוויה שלו. הנער הזה שמואל היה בגילך בערך. כל פעם שהוא נפגש עם אלי, כולם נפגשו עם אלי. ומה כולם הרגישו כשהם נפגשו עם אלי? שהם פגשו צדיק, שיש לה שיעורים עמוקים, הם הרגישו שיש פה משהו מאוד אידיאלי, ואיזה זכות זה, והברכות שלו ברכות. והיה שם בחור צעיר, שהיה מקום אחר לגמרי. כשהוא בא להיפגש עם אלי, הוא הרגיש כאילו מדבר אלוקים. איך מרגישים כשמדברים אלוקים? איך מרגישים? איך מרגישים? הוא הרגיש כאילו לא בן אדם. הוא הרגיש כאילו הוא עוזב את הגוף. הוא הרגיש כאילו הוא נהיה מלאך. הוא הרגיש כל פעם שהוא מדבר עם אלי, הוא לא שם לב שכובד לו הרגל, ושקר לו, ושהוא רעב. הוא הרגיש כאילו הוא חי את נצח ישראל. כל פעם, לא חד פעמי, זה לא נגמר לו. כל פעם שהוא פגש את אלי, הוא הרגיש פצצת אנרגיה רוחית. הוא רעד בצד הגוף. אף אחד לא ראה את זה. זה לא נגמר לו, זה לא נשחק לו, זה היה כמו בראשונה. הוא פגש את אלי והוא אמר, וואו! אני אנסה להסביר משהו. לא יודע, יש מספיק דקות, אני אנסה. זה נכון על אלי, זה נכון על אמא גם, ועל אבא גם. כשאת פוגשת את אמא ואת אבא, מי שזוכה, אבא ואמא שלה פה, כשאת פוגשת אמא ואת אבא, אז מה את פוגשת? את מי את פוגשת? אמא שלך, או אבא שלך, יש בהם שתי שכבות. מי זאת אמא שלך? מי זאת אמא שלך? כל אחת, מי שזה אמא שלך. יש אחת שאמא שלה מצחיקה, יש אחת שהיא פחות מצחיקה. יש אחת שאמא שלה נחמדה, יש אחת שאמא שלה עוד יותר נחמדה. יש אחת שהיא פחות נחמדה. יש מי שאמא שלה נחמדה? יש? לא פה. בעולם. יש מי שהיא לא נחמדה בעולם? יכול להיות? יש לה ילדים? אז אמא שלנו לא נחמדה, נו, מה לעשות? נכון? יש אמא עם אייקיו גבוה, יש אמא עוד יותר גבוה, יש קצת פחות. יש אמא עם מצב רוח טוב, יש אמא עם מצב רוח פחות טוב. לא שלכם, שלכם כל האמהות מקסימות, ברוך השם. בחיים אני אדבר בכלל. כיבוד אב ואם. מי זאת אמא שלך בשבילך? יש פה שתי תשובות. קוראים לזה בחירה וסגולה. יש מי זאת אמא שלך בשביל כל העולם. מי זאת אמא שלך בשביל כל העולם? אמא שלך כמשל, בסדר, אל תיקחו את זה עכשיו, תיקחו את זה אחר כך בפרש. מי זאת אמא שלך? זה מי שהיא. הבחירות שלה, ההחלטות שלה, ההתנהגות שלה, הבדיחות שלה, המצוות שלה, העבירות שלה, מי שהיא, נכון? מי זאת אמא שלך בשבילך? אתה מי זאת אמא שלך בשבילך? כתוב לרבי יוסף. רבי יוסף, כד שמע כלכר עדה אימה, אמר איקו מקמי שחיתא דאתרא. זה בארמית רלוונטי, נכון? כשרבי יוסף היה עיוור. כשרבי יוסף היה שומע שאמא שלו מתקרבת, אז הוא אומר, אני מתקרב כי השכינה מגיעה. מה הוא התכוון? מה הרב יוסף יודע? למה זה השכינה? אמא שלו בטח הייתה נורא צדיקה, נכון? נכון? או שכן או שלא. או שכן או שלא. לעיוור בארמית קוראים סגי נהור. שמעתם פעם את המילה הזאת? מה זה סגי נהור? סגי זה הרבה, נהור זה אור. יש לו הרבה אור. זו בדיחה לא מצחיקה כזאת, נכון? כי אין לו אור בכלל, הוא לא רואה כלום. יש כאלה שאומרים, בלשון סגי סגי נהור. הנה הוראה חמודה, בלשון סגי נהור. נכון? מה הרעיון שאומרים הפוך, נכון? אני לא חושב שזה משפט נכון. לעיוור יש הרבה אור, אני אספר לכם סיפור. אולי סיפרתי לכם שיש לי חבר שלמד איתי בתיכון ובבחירות שלו הוא בחר אחרי התיכון בחירות מאוד קשות, מאוד מכוערות. הוא לקח את החיים שלו למקום מאוד קטן ועלוב. שמרתי איתו על קשר. הייתי אברך במרכז הרב אז. יום אחד הוא מתקשר אליי בעשר בלילה, הוא באמת היה מקום לא יפה. שלום, ראי, שלום, כן, מה נשמע, מה קרה? אומר לו, חזרתי בתשובה. לא, מתי חזרת בתשובה? הוא אומר, לפני 10 דקות. אמרתי לו, אתה רוצה לי? כן! אמרתי לו, תבוא מיד! כי הוא גר באיזה מקום לא טוב. אמרתי, תבוא מיד, מיד, מיד. עוד לא ידעתי כלום, תבוא מיד. אז הוא בא. הגיע אליי בלילה, דיברנו בלילה, הוא חזר באמת פלא. הוא במקרה חיכה באיזה תור, היה לו משעמם, היה תהילים, פתח את התהילים, בום! עד היום. עברו מאז 40 שנה כמעט. עד היום הוא אף ברדוס. וחצי שנייה, כמו שכתוב באות התשובה בהתחלה, חזר בתשובה. זה, לא זה הסיפור. הסיפור הוא שהוא היה חייב כסף ועבודה וזה. אמרתי לו, אתה הולך נכון מהיר, אתה לא חוזר לאיפה שהיית, ו... אז הוא אמר, אני חייב עבודה. אז אמרנו, בואו נחפש, היה עיתון כזו של קריית משה. בית חינוך עברי מחפשים מדריך. מחר בבוקר התקשר, קבע פגישה. רעיון עבודה בית חינוך עברים. אז כשהוא חוזר מהרעיון עבודה, אני אומר לו, מה קרה? זה הסיפור. הסיפור הוא שהוא עשה רעיון עבודה, רעיון היה מאוד מוצלח. הם רצו שהוא יתחיל לעבוד כבר מהיום, אמרו לו, כן, איזה יופי. בסוף הפגישה, נתנו ידיים כדי להיפרד. המראיין היה בוגר בית חינוך עברים. זה לא רע, בסדר, זה הקטנה. בסוף הפגישה, הם לוחצים ידיים, כשהם לוחצים ידיים, אז המעסיק, המראיין, אומר, סליחה, סליחה, סליחה. אז חבר שלי אומר, מה? הוא אומר, פשלה, 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 סליחה, אבל מה סליחה? אתה לא עובד פה. אז הוא אומר, מה? היה ממש כיף ברם, כיף. אבל אתה לא עובד פה. אז הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, זה פשלה, בחיים לא היה לי, לא יודע איך טעיתי ככה. ממש מצטער, אתה לא יכול לעבוד. הוא אומר, אבל למה? הוא אומר, לא יודע למה, מה לא אמרתי, אמר לך, הוא מוסד דתי. אז הוא אומר, אז מה אם אתה מוסד דתי? אז הוא אומר, אז רק דתי מדהים. בתפקיד חינוכי, רק דתי מדהים. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? רק דתי, הוא אומר, אני דתי. אם אתה לא דתי. אז מה, אני דתי? אז הוא אומר, אנחנו מעסיקים דתיים באמת. הוא אומר, אני דתי באמת! זאת אומרת, אנחנו מעסיקים רק מי שמקפיד על כל ההלכות. הוא אומר, אני מקפיד על כל ההלכות! אז הוא אומר, אתה רציני? הוא אומר, כן, על כל, הוא מעל כל הרבה, הוא מקפיד על כל הרבה. עד היום. בערך 8 שעות קודם חזר בתשובה. 12. הוא אומר, אני מקפיד על כל הלכות. אז הוא בערך חינוך עוברים, הוא אומר לעצמו, בחיים לא לחצתי ככה יד לאדם דתי. זה סוף הסיפור. מאז עשיתי מאות אימונים. לחצתי ידיים לאנשים עם כיפה ובלי כיפה. ככה, ככה, מרחתי להם, הרכם. לא מצליח להרגיש כלום. אין לי מושג. אין לי מושג. למה אין לי מושג? כי לי יש פתרון מאוד מאוד קל. אם אני רוצה לשמוע, לראות אם מישהי דוסית או לא דוסית, אז מה אני עושה? מה? בואו נעבור לבנים, שיהיה לי יותר נעים. אם אני רוצה לראות אם מישהו דוס או לא דוס, אז מה אני עושה? אני מסתכל, אם יש לו חתיכת בד עגולה על הראש, אז אני יודע שהוא קדוש וטהור וצדיק, נכון? ואם אין לו חתיכת בד עגולה על הראש, אז הוא מי יודע איזה מנוול, נכון? שייצר יודע גם לפי הצבע של הכיפה איזה סוג הוא, נכון? אם זו כיפה כמו שאני לובש, כנראה הוא ממש צדיק. זו מכיפה מחוטים אחרים, כנראה הוא. זה שיש לנו עיניים, אנחנו לא רואים כלום. בגלל שאפשר לשפוט לפי זה אם הוא צדיק או לא צדיק. ככה שופטים בן אדם ירא שמיים או לא ירא שמיים. זה מה, יש איזה קשר, אני מסכים. אבל זה כל כך שטחי, כל כך כלום. זה שיש לנו עיניים, נהיינו עיוורים. כי אנחנו מסתכלים רק על הקליפה. אנחנו מסתכלים על החוץ, ולא רואים פנימה. ולעיוור אין את הצ'ופר הזה, הוא לא יכול להסתכל מבחוץ, הוא לא יכול. אז מה הוא חייב לעשות? הוא חייב להסתכל פנימה. הוא חייב להסתכל עמוק, עמוק, עמוק. אני יודע אם הוא דתי או חילוני, רואה עיגול? אם יש לו עיגול, בוא, אתה ראוי לחנך. אין לך עיגול, לך מפה. הוא היה צריך לפתח, כלים לכם. הוא לחץ, הוא עדיין כמו חילוני, כי מי שחזר בתשובה 12 שעות קודם, אז נכון, אבל... אין לי מושג, אין לי מושג לחוצים עדיין. אם זה עברו הרבה שנים מאז, אולי זה יתחלף. אז אתם לא יכולים לבדוק. אבל יש לי מושג שאדם בלי יכולת לראות פיזית, השם ישמור לנו על היכולת הזאת, אבל שלא נהיה עיוורים בגלל הדבר הזה, שלא נסתכל מבחוץ, שלא רק ממהר לקבוע מי שמחייך שמח ומי שיש לו דמעות או עצוב. זה תקשי הרבה גם. תקשי, זה חלש, זה לא ככה. אז רב יוסף היה עיוור, ולכן הוא ראה דברים שאנחנו לא רואים. כשאמא שלו התקרבה, הוא ראה משהו שקשה מאוד לראות. מי זאת אמא שלך? זאת השכינה. תשמע, אמא שלי מאוד נחמדה, אבל היא לא השכינה. היא לא השכינה. זה משהו אחר. פעם הייתי במילואים, בפלוגה שהיא לא שלי. כולם היו שם קיבוצניקים, הם לא ראו מתנחל בחיים שלהם. וגם היה נכנס שלושה חמישה. כל הסטריאוטיפים, הכל היה עליי. אני הייתי המתנחל, החרדי, אל תשאלו. את כל השאלות הם שאלו לה. אז פעם הוא אמר לי, הם דיברו על מתנחלים, היה אורי אחד, מדגניה. אז הוא אמר לי, אתם מתנחלים, כל הערות אחרות. אמר לי, אורי, אתה ילדותי. מה, אתה חושב שאתם צדיקים על מפלצות? אתה מבין שהמציאות יותר מורכבת. אני מבין שגם אצלכם יש חסרונות, גם אצלנו יש מעלות. יהיה בוגר, תדעו לגבי של דברים. אז הוא אומר לי, אבל גם אתם אותו דבר, אתם אומרים שאנחנו רק כאלה ורק כאלה ורק כאלה. ואני אמרתי, מה? כאילו, מדגניה. מדגניה זה מדגניה. מדגניה זה לא סתם מקום. הם הקיבוצים. אז אמרתי, מה, דגניה? אמרתי, אצלנו דגניה זה מקום קדוש. אז הוא אמר, דגניה, מקום קדוש? אולי דגניה ב', דגניה א' בטוח לא מקום קדוש. אז אם אני, אם עיני בשר, הדגניה זה לא מקום קדוש. ואם אני עיני בשר, אז אמא שלי זה לא שכנה. אם יש לי עיני רוח, הדגניה זה מקום קדוש, ואמא שלך שכנה. אמא שלך בשבילי לא שכנה. ובשבילך היא שכנה. כי אמא שלך זה הגוף שדרכו אלוקים ברא אותך. וכשאת נפגשת באמא שלך, את יכולה להיפגש במשהו שהוא פי מיליארד יותר גדול מאמא שלך. באופן עקרוני, זה לא כל כך משנה מי זאת אמא שלך. אם אמא שלך נחמדה, צ'ופר, איזה כיף. אבל זה נכון גם אם היא נחסית. אז אף אחד פה לא נחסית, אבל נניח, בסדר? חברון. בלחליל, נגיד ככה. אמא שלך זה המפגש שלך עם אלוקים. זה אמיתי, זה לא ההיסטוריה, זה עכשיו. אם את מסתכלת על אמא שלך ועל אמא שלך נכון, את יכולה לפגוש גם את הסגולה, לא את הבחירה, את הסגולה. יכולה לפגוש דרכם את השכינה, כן? רב יוסף, כשאימא שלו התקרבה, הוא רעד מפחד. הוא עוד לא ידע שזאתי, הוא לא ראה, הוא היה עיוור. אבל פתאום הוא הרגיש שזה קדושה כזאת. וואו, משהו... זה אימא באה. זה לא בגלל שאימא של רב יוסף הייתה יותר מאימא שלך, זה בגלל שרב יוסף אולי קצת יותר ממך, זכרו לי, על ההשוואות. איך זה קשור אלינו? זה קשור אלינו, אבל זה כבר פעם באה. כל טוב, תודה רבה.